בשיחה בכתיסה א' של חלק ת"ז, הרב מביא בהתחלה מה שכתוב בירושלמי במדרש, שעל הפסוק זה יתנו מחצית השקל, שחכמים אמרו, אמר רבי מאיר, כי ממטבע של עץ הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת כיסא הכבוד מראו למשה. אמר זה יתנו, כזה יתנו. ואז הרב שואל שאלה הדבר, מה היה קשה למשה רבינו עד כדי כך ששם היה צריך להראות לו מטבע של איש? ובכמה מקרים שהגמרא כן מביא שנתקשה משה, והרב אומר שבכל אחד שייך איזשהו מין קושי, אבל מחצית השקל, הרב שואל, זה לכאורה אין שום קושי לדעת מה זה מטבע של מחצית השקל. ואז הם מביא את השני התירוצים, שעוד שני תוספותים, אחד במונחות, שהתוספות כותב שמדוע, מה היה הקושי של משה רבינו, שאלמלא השם הלא לו מטבע של איש, הוא אומר, לא היה לו נקשה, הוא לא היה יודע באיזה עניין מקיימים את המצווה הזאת, הוא לא ידע בכלל יודע באיזה עניין. ואז שואל הרב, שלכאורה, זה היה מספיק להסביר לו, למשה רבינו, איך יקיימו את זה, במטבע של מחצית השקל, או להסביר לו באופן אחר, שהיה יכול להבין את זה, בלי להראות אותו מטבע של איש, ואפילו כן, היה צריכים להראות לו מטבע, היה צריכים להראות מטבע של כסף, כמו שכתוב שם בגמרא, כל מיני מקרים, שהתקשר משה רבינו על הלבנה, שמהרה לו לבנה, לא לבנה של איש, גם בשרצים, השם ראה לו את השרצים, כי מדוע היה צריך לעלות למטבע של איש ולא של כסף. ואחר כך הוא מביא עוד תירוץ בתוספות בחולין, שמה שנתקשה משה רבינו, שהוא תמה, איך יכול אדם להביא כופר נפשו על ידי נתינה הזאת. אז הרי הקדוש ברוך הוא מטבע של איש. אם כן, לכאורה כותב הרב, ששני התירוצים בתוספות במנחות, ובחולין הם שונים לגמרי. במלאכות הוא מסביר שבכלל לא יודע מה העניין של איך היה נראה המטבע הזה, ובחולין אומר שכן היה יודע, אבל השאלה היה בעניין אחר. בכדי לתרץ את זה הרב מביא מה שכותב הרמב"ם בספר המצוות, של המצווה של נתינת מחצית השקל, הוא מביא על זה שני פסוקים, ואומר הפסוק הראשון, ונתנו איש כופר נפשו, ואחר כך אומר הפסוק השני, זה ייתנו. ושואל הרב, מה צריכים לשני פסוקים? יכולה בזה ייתנו, זה כבר מראה מה שכל עניין של מחצית השקל, זה המצווה העיקרית. מה צריך להביא את הפסוק הראשון? ולבהר את זה, הרב מביא שני דינים המובאים בעניין של מחצית השקל, שצריכים לתת, כמו שכותב הרמב"ם, בהלכות שקלים שצריכים לתת נתינה אחת ולא בכמה פעמים, וגם צריך להיות מטבע ולא שווה כסף. הרב מסביר, מביא את הרוג הצ'ובר, כי הטעם הזה, מדוע צריך להיות נתינה אחת ולא בכמה פעמים, שזה מחצית השקל, זה כמו קורבן, ובקורבן לא צריך לתת כמה פעמים, צריך לתת קורבן פעם אחת. אותו דבר, כמו שמביא גם כן מגזל הגש, כשיש לו דין של קורבן, צריך לתת בפעם אחת. ועל זה, מה שמביא הרוג הצ'ובר, שיש לו דין של כפרה כמו קורבן, הרב מביא שני אפשרויות. שהכפרה של מחצית השקל מדובר על ידי זה שקונים בזה קורבנות, יש לו דין של קורבן כמו כפרות. והאופן השני, בעצם הנתינה של מחצית השקל, זה כבר עניין של קורבן יחיד. לא שזה על ידי זה יקנו קורבנות, עצם הנתינה של מחצית השקל זה קורבן יחיד. הרב מסביר שזה החילוק בין רש"י לרמב"ם, לפי רש"י. כותב בפירוש שכל עניין של מחצית השקל זה לקנות קורבנות, והרמב"ם כותב שיש חיוב לתת מצוות מחצית השקל מצוות עשה מן התורה, ולא מסביר שזה בכוונה לקנות בזה קורבנות. רק בפרקים פרק ד' שם בהלכי שקלים, אז הוא אומר, הוא שואל מה לעשות עם זה. משמע שלפי הרמב"ם כל עניין של מחצית נתינת מחצית השקל כשלעצמה זה כבר עניין של קורבן, לא שרק בזה שיקנו לבסוף קורבנות. ועל ידי זה הרב מסביר מדוע הרמב"ם הביא בספר המצוות שני הפסוקים. שני המצוות, על ידי שני הפסוקים נדבר על מצווה של מחצית השקל. מהפסוק ונתנו איש כופר נפשו לומדים שמחצית השקל בעצמו זה כפרה כמו קורבן. ומהפסוק זה יתנו, לומדים שצריך להיות נתינת המטבע ולא השיעור של המטבע. זאת אומרת, צריך להיות המטבע בעצמה ולא הכסף השווי של המטבע, שיעור עצמי ולא שיעור מצטרף, כמו שכותב הרבה. לכן לומדים כאן שני דינים, לגבי הגברה או לגבי החפצה. לגבי הגברה שצריך לתת את המחצית השקל שיהיה כפורס נפשי, ולכן צריך להיות בפמחס ולא בכמה פעמים, ולגבי וזה אומר בנתנו איש כופר נפשו, ולגבי החפצה שיהיה מטבע של מחצית השקל ולא שווה כסף, ולכן כותב הזה זה יתנו. ועל ידי הזה הרב מסביר מדוע היה צריך להיות מטבע שליש שהראה לקדוש ברוך הוא שיוצא מתחת כיסא הכבוד, שום שהאש הוא סוג דומה, הוא סוג אחר משאר החומרים הסיסיים, משאר היסודות של מים, רוח ועפר, שכל היסודות יש להם כמות, הם תופסים מקום. אחרת הוא האש, שהוא אין לו מציאות של תפיסת מקום, הוא לא מוגבל בשטח. ולכן מדבר, העניין של האש זה מציאות איכותי, וישר היסודות זה כמות, של כמות. ולכן כשהקדוש ברוך הוא רצה לראות שהמחצית השקל זה יהיה מחצית השקל כסף ולא השווה שלו, הראה לו מטבע של אש. בזה הוא מראה שהעיקר הוא לא השווי של המטבע או המשקל של המטבע, אלא שיהיה מציאות של מטבע של מחצית השקל. Okay, שעיקר המצווה, שהעניין של זה יתנו, זה יהיה מטבע של מחצית השקל, העניין של המטבע, לא בדיוק השווי שלו והמשקל. ולכן מראה לו מטבע של איש, שבזה הוא מראה שיש לעניין מיוחד במטבע של איש, שאיך שנמצא במטבע של כסף, זאת אומרת המטבע של עצמה, ולא השווי שלו ולא המשקל שלו. ועל ידי זה, הרב מסביר שני התירוצים של התוסס לגבי שני הפרטים שאמרנו לפני כן לגבי הדין של מחצית השקל. הגברה של מחצית השקל והחפצה של מחצית השקל. בתוסס, במנוחס, הוא אומר שאם השם לא היה מודיע למשה רבינו, לא היה בכלל יודע איזה עניין, מה צריכים לתת. לא היה בידע איזה מטבע יביאו. הפשט הוא לא שלא ידע איזה מטבע, זה יכולים להסביר מה זה מחצית השקל. לא ידע אם זה נוגע שיהיה מטבע של מחצית השקל או השווי שלו. מדבר כאן על החפצה של מחצית השקל. לכן הוא אומר, זה יתנו שהוא ידע שזה העיקר, זה לא השווי ולא המשקל, זה העיקר המטבע. והתירוץ של התוסף של חולין מדבר על הגברא שבדבר. שהתוסף שואל, התוסף אומר שאם לא היה מראה לו מטבע של אש, הוא לא היה מבין איך יכול להיות שייתן כופר נפשי. על ידי זה הוא מבין מה זה כופר נפשי. מה הפירוש בזה? אז הוא מבין שבכופר נפשי, כפרה יכולים להסביר בשני אופנים, או כפרה כמו הקורבנות, זה לחפר על נפשי שיחם, או כופר נפשי זה עניין של כופר. כופר זאת אומרת שזה פודה אדם, זה דבר שפודה את האדם מהמציאות שלו ועושה אותו מציאות חדשה. זאת אומרת שהכופר נפשי של המחצית השקל זה לא מלשון כפרה שמחפר על עוונות שלו. זה מלשון כופר של פדיון. זאת אומרת שעושה אותו מציאות חדשה. והוא מביא כמו זה בדוגמה תבילה של מים שזה מוריד ממנו את התומה, ותבילה של אש שמשנה את המציאות שלו. לכן הראה הקדוש ברוך הוא מטבע של אש, להודיע לו שזה העניין של מחצית השקל, לא כפרה בסוג של קורבנות או תבילה במים, זה כופר נפשי, זאת אומרת, זה שינוי עצמי שזה נעשה על ידי מטבע של אש. אחר כך ממשיך הרב מביא הלשון של רש"י, שכשהראה הקדוש ברוך הוא מטבע של אש, כתוב שהיה לו משקל של מחצית השקל, שלכאורה איך שייך משקל במטבע של אש. והרב מסביר שהעניין של נתינת מחצית השקל היה נוגע לא רק העניין שזה מטבע של אש, אלא שגם שיהיה לו משקל של מחצית השקל. להסביר את זה, הרב מביא מהמדרש שזה העניין הזה שנתקשה במשה במחצית השקל, זה בא בהמשך לעוד שני דברים שנתקשה משה רבינו. כשהוא שמע, הוא מביא מהמדרש, כשמשה רבינו שמע שהקדוש ברוך הוא אומר, צו את בני ישראל את קורבני להחמיא לישי, אז משה רבינו שאל, מי יכול להספיק קורבנות לשם? אם מביאים לו כל החיות וכל הבימות של העולם, זה לא היה מספיק. אז הקדוש ברוך הוא כותב, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אין לי מבקש לפי כוחי, אלא לפי כוחם. אותו דבר, כשהקדוש ברוך הוא אמר, ועשו לי מגדל שכנתי בתוכם, משה רבינו, הוא מתפלא, שאל, איך יכול להיות? של לעשות בית שהשם יכול לשלוט בתוכו, הלא השמיים ושמי השמיים לא יכול כלוך. אז הקדוש ברוך הוא עונה לו אותו תשובה, אין מבקש לפי כוחי אלא לפי כוחן. ושם כתוב שכששמע על עניין של מחצית אשר כופר נפשי, אז משה רבינו נבהל, איך יכול האדם לתת בכופר נפשי. ולכאורה שואל עליה, אחרי שכבר שמע לגבי המשכן שאין הוא מבקש לפי כוחי אלא לפי כוחן, איך, מדוע משה רבינו נבהל כששמע העניין של כופר נפשי ומחצית אשר? אז הרב מסביר שיש הבדל בין המשכן לקורבנות לגבי מחצית השקל. משכן לקורבנות אדם נותן ברצון, אדם נותן, כתוב בנדיבות לב, כתוב שבמשכן כל נדיב לב הביאה, שאדם צריך לתת ברצון. אותו דבר בקורבנות, אדם צריך להיות, אדם יכול להקריב קורבנות רק לרצונו, כשאומר רוצה אני, אם לא אומר רוצה אני, אז אסור לתת קורבנות, צריך להיות כרצונו. טוב, אבל לגבי מחצית השקל כתוב שאם אדם לא רוצה לתת למחצית השקל, ממשכנים אותו ומוצאים אותו בעל כוחו. זאת אומרת שמחצית השקל זה פעולה של מתינה שיכולה להיות בלי שום רצון, בהכרח. ועל זה שאל משה רבינו, אני מבין שבמשכן ובקורבנות הקדוש ברוך הוא מבקש לפי כוחן, אבל מחצית השקל שאין כאן לפי כוחן הוא לא רוצה לתת. ואף על פי כן, על ידי זה יש העניין של כופר נפשו. ולכן הוא נבהל איך יכול לקרוא דבר כזה, שמתינה של מחצית השקל שאדם נותן לא לפי רצונו, אף על פי כן, יכולים לפעול בזה כופר נפשי. והתירוץ על זה, זה שהשם הוציא מטבע של אש שמשקלה מחצית השקל מתחת כיסא הכבוד, והראה למשה רבינו. והביאור בזה, שהכפרה שנעשה על ידי מחצית השקל הוא לא כמו הכפרה של קורבנות. מחצית השקל בא לכפר על חטא העגל. חטא העגל זה היה כזה חטא שנגע במציאות של היהודים. הוא הבדיל אותו לפנימיות בין הקדוש ברוך הוא. אז במילא לא שייך להגיד כופים אותו רוצה אני, שבלתי אפשרי שעל ידי הרצון של הנשמה הוא יכפר על החטא כזה גדול. ולכן הראה למטבע של אש שהקדוש ברוך הוציא מתחת כיסא הכבוד, שאם זה היה מצד פנימיות הנשמה ששייך לגוף, לא שייך על זה כפרה על חטא העגל. אבל אם זה עצם הנשמה שבאה מתחת כיסא הכבוד, כי ידוע שתחת כיסא הכבוד זה השורש של עצם הנשמה, על ידי זה יכולים לפעול הכפרה על חטא העגל. זאת אומרת, כפרה על חטא העגל לא מספיק שיהיה כפרה ברצון של הנפש או בכוח פנימי של הנפש, משום זה החטא הוא מאוד חמור ונוגע לעצם המציאות שלה, של, של, של הנשמה. ולכן צריך להיות לגלות את העצם הנשמה, וזה המטבע שיש שיוצאים מתחת כיסא הכבוד. ולכן לא נוגע אם הוא רוצה או לא רוצה, שזה העיקר הכפרה, זה לא בא על ידי הרצון שלו, זה בא מהעצם הנשמה שזה למעלה מן הרצון. ולכן הוא כותב שמשקלה של המטבע היה מחצית השקל. זאת אומרת שעצם הנשמה הוא תופס כל הכוחות של הנשמה עד הכוחה הכי תחתון, שזה העניין של משקל. זאת אומרת, מטבע שלו, שזה עצם הנשמה, זה לא דבר שזה נפרד מגשמיות של הגוף. לא, אפילו משקל, שזה קשור לגשמיות של הגוף, לחומריות של הגוף, גם כן נוגע לעצם הנשמה, משום שהעצם של הנשמה הוא העצם של כל הנשמה, אפילו לגבי הנשמה שמתלבשת בתוך הגוף. ולכן, לגבי העניין הזה שמוציא את מטבע של אש תחת כיסא הכבוד, זה מראה על עצם הנשמה, אפילו המשקל שלה זה גם כן שייך לעצם הנשמה. ולכן, נתינה כזאת בכפייה שאדם לא רוצה, זה כמו משקל. זאת אומרת, לא שהוא עושה ברצון, זה כמו כובד עליו. זה כפייה. אף על פי כן, זה קשור לעצם הנשמה, שזה המטבע של אש, שמוצאים אותו מתחת כיסא הכבוד, משום שהעצם הנשמה תופס כל דרגות של הנשמה, אפילו העניין של משקל. ובזה הרב מקשר את שני הפירושים, את שני הפסוקים שמביא הרמב"ם, שהעניין של מחצית השקל קשור לגבר ולחפצה, שזה צריך להיות מתינה אחת, וצריך להיות, שזה עניין של כופר נפשי, וגם כן, שצריך להיות מטבע, בדוגמת מטבע של אש, שמכיוון שזה קשור לעצם הנשמה, כמו בעצם הנשמה, לא שייך בזה התחלקות. גם כן, הנתינה של המטבע, זה לא צריך, לא שייך בזה שיהיה התחלקויות. זאת אומרת, צריך להיות נתינה אחת. וגם כן, ולכן זה קשור למטבע של איש, שעל ידי זה שאדם נותן מטבע של איש, זאת אומרת, מגלה את עצם הנשמה, הוא נעשה מציאות חדשה, כמו העניין של כופר נפשו, שגם כן זה מראה שיש לו מציאות חדשה. ואז הרב אומר, שהעניין הזה שהוציא מטבע של אש היא התשובה למשה רבינו, שהוא נבהל ונטל אחוריו. זאת אומרת, משה רבינו זה העניין של חוכמה של קדושה. הוא נבהל, איך יכול להיות שיכול להיות, איך אדם יכול להיות, להביא כפרה על ידי עשייה ופעולה חיצונית דרך כפייה, בלי שום רצון, בלי שום חשק. אם זה השאלה של משה רבינו, מעורר הקדוש ברוך הוא לגלות לו ולהמשיך מלמעלה למטה האש בנשמה, שהמשקל שלה, זאת אומרת, העצם הנשמה שזוגע גם כן למשקל, שהעיקר שלו זה מעשה המצוות, על ידי מעשה המצוות הוא יכול להגיע גם כן לעצם, אפילו בלי שום רצון, אפילו בדרך כפייה, שזה עניין של משקלה של מטבע של איש. וזה כותב הרב, זה הוראה לכל אחד ואחד, שלפעמים אדם מרגיש בעצמו שהוא עובד את השם באופן של מצוות אנשים מלומדה, בלי שום חשק, בלי שום רצון, באופן שאין לו ברירה. אז כשהוא מתבונן בזה, אז הוא מעורר את מכינת המשה שבנפשו, חוכמה שבנפשו, על ידי זה הוא נרתע, הוא נבהל, וזה מעורר שהקדוש ברוך הוא מראה לו מטבע של איש, השם עוזר לו להמשיך להראות למשה שבנפש שלו, המשקל של, של, של המטבע של איש, זאת אומרת, להביא זה בגילוי, אפילו במעשה המצוות, העצם של הנשמה. אותו דבר כשרואים יהודי שהוא קצת רחוק מהדרך של, של אברהם יצחק ויעקב, של דרך יהודי, ומבקשים ממנו להניח תפילין, ושואלים מה פועל זה התפילין שלו. הוא מניח תפילין משום שלא רוצה לענות הזאת, אבל מה, זה מה יפעל בו? מה זה יכול להוסיף לו? הסדר לכאורה צריכים להסביר כל עניין וכל דבר ודבר, על ידי שהוא כבר יודע ומבין והוא מבין את החשיבות של תורה ומצוות, אז יכולים לבקש ממנו להניח תפילין, לעשות מצוות אחרות, ואז יעשה מרצון ובחשק. וזה בא הוראה של מחצית השקל, בשעה שהיהודי מקיים המצווה, אפילו באופן של משקלה, שלום בלי שום תענוג, בלי שום רצון, אפילו בדרך כפייה, השם מראה שבאמת זה קשור, זה קשור לעצם הנשמה שלו, מטבע של איש, מצד המטבע של איש, של עצם הנשמה, זה יביא לו הרצון האמיתי והתענוג האמיתי. על ידי זה של, שפועלים על ידי יהודי שעושה את המצווה בדרך כפייה, זה קשור לאש של הנשמה, לעצם הנשמה, פועלים סוף סוף שאפילו המשקלה, זאת אומרת המעשה בפועל, יהיה ברצון בתנוג, וסוף סוף יקיים כל המצוות כפי הרצון של השם. עד כאן הסיכום של השיחה. והשיחה הזאת רואים שהרב עושה הבדל בין הכפרה שנעשה על ידי הקרבת הקורבנות לבין הכופר נפש שנעשה על ידי מחצית השקל. כפרת הקורבנות זה מעביר את החטא, אבל רק באופן חיצוני, אפילו פנימי, אבל לא באופן של עצם. מה שכן, העניין של מחצית השקל זה לא רק כפרה, זה כופר נפשו. הבן אדם נעשה בריאה חדשה, דבר חדש. זאת אומרת שהחטא לא שייך אליו. ורק דבר כזה יכול לבטל את החטא של חטא העגל, שהיה חטא שנוגע לעצם ההתקשרות של בן אדם לאלוקות. אולי יכולים לקשר את זה עם שיחה אחרת, גם כן בחלק ט"ז, פרשת מעירה, שהרב כותב שם, המחלוקת שקיים בין רבי אליעזר ורבי עקיבא לגבי קריאת ים סוף, היה בעשר מכות, עשר מכות לקריאת ים סוף, שרבי אליעזר אומר שכל מכה ומכה שהיה במצרים הייתה של ארבע מכות, ורבי עקיבא אומר שכל מכה זה היה חמש מכות. הוא מביא את זה שיטת הסבר של הקולבו שבכתב בשם בעל המלמד, שהמחלוקת בין רבי אליעזר ורבי עקיבא זה עד כמה הטומאה של מצרים נכנס פנימה לתוך לתוך היהודים, לתוך הגלות ולתוך המציאות. שלפי רבי אליעזר לא רק החיצוניות של מצרים, שהטומאת מצרים לא רק תפס את החיצוניות של היהודים, את הצורה שלהם, אלא גם את הפנימיות עד כדי כך שכל ארבע יסודות, שזה היה הרכב של של המציאות, זה נתפס על ידי תרומת מצרים. ולכן לא היה מספיק מכה אחת, כל אחד מעשר מכות שיהיה רק מכה אחת, כיוון שמכה אחת יכול לתפוס, יכול לשבור רק את הצורה החיצונית של הטומאה, אבל עניין של טומאת מצרים תפס עד העניין של הפנימי, של דלת יסודות. ולכן, לפי רבי אליעזר, היה צריך להיות מכה, שכל מכה של ארבע מכות. משום שהיה צריך לא רק לשבור את עצם המציאות של הטומאה של מצרים, לא רק את החיצוניות, אלא לא רק את הצורה, איך שכותב שם, אלא גם היסודות שבהרכבת הצורה. שכן, רבי עקיבא הוא הולך יותר, באופן יותר פנימי. הוא אומר שלא רק שטומאת מצרים תימא את ארבע יסודות, את הצורה החיצוני ואת ארבע יסודות של כל דבר, אלא גם נכנס בחומר העיוני של המציאות. הטומאת מצרים תפס אפילו את החומר העיוני של היהודים ושל המציאות, וזאת אומרת, עד העצם של היהודים נתפס על ידי טומאת מצרים. ולכן לא מספיק שכל מכה יהיה שווה ארבע מכות, לשבור ולטהר את ארבע יסודות, צריכים גם כן שלטהר את העצם, את החומר היולי, שגם כן יהפך לטוב על ידי המכה החמישית. זאת אומרת, צריך להיות שכל מכה יהיה שווה לחמש מכות. זאת אומרת, המחלוקת מרבי אליעזר ורבי עקיבא, האם טומאת מצרים תפס רק את החיצוניות של היהודים, או גם הארבע יסודות שלהם, או הגיע עד העצם, שזה נקרא חומר היולי. לכן היה צריך להיות, לפי רבי עקיבא, חמש מכות, שהמכה גם כן היה צריך לשבור את מצרים, להפוך את הטומאה של העצם לקדושה. והרבי מקשר את זה עם האיסור חמץ. עד היכן הולך האיסור חמץ? שבדרך כלל מצאנו בכל מחלות אסורות שבתורה שיש בזה איסור אכילה. זאת אומרת, האיסור הוא רק ליהנות מהצורה שלו החיצונית, אסור לאכול אותו. השן כאן חמץ, חוץ מזה שיש בזה איסור אכילה, האיסור נתפס יותר עמוק, יותר פנימי. הטומאה נכנסה באופן פנימי יותר, ולכן אסור לא רק אכילה, אסור גם כן בהנאה. ולא רק הנאה, צריך להיות גם כן האיסור של בעלי רואה ובעלי מוצא. והיינו, אין לה רק האיסור להשתמש בחמץ, אבל עצם המציאות שקיים חמץ ברשות היהודית זה גם כן אסור. זאת אומרת, החמץ אסור בעצמו, העצם שלו אסור. לא רק הנאה שלו ולא רק הקשר, מה שיהודי יכול להיות לו איזה קשר עם החמץ. אפילו העצם של החמץ, כי הקיים של עצם של החמץ זה אסור, משום שטומאת מצרים נתפס עד עצם האיסור, עד עצם כל של כל דבר, ולכן אסור חמץ אפילו בבעלי רואה או בעלי מוצא. ובקשר לזה, הרבי מביא המחלוקת של רבי יהודה בחכם, שלפי רבי יהודה אין ביר חומץ אלא שריפה. חכמים אומרים שגם כן מפרר וזרל הרוח ומטיל לים. מביא ההסבר של הלוגצ'ובר. של המחלוקת הזה. לפי רבי יהודה צריכים להשבית עצם המציאות של החמץ. ממילא צריכים לשרוף אותו. משום שעניין שאם אתה עושה רק את הביאור על ידי שמפרר וזורר לרוח, זה נשאר קצת מהמציאות של החמץ. אומם בכמות מאוד קטנה ובגודל מאוד קטן, אבל הוא נמצא, יש שם המציאות שלו. זה השיטה של רבי יהודה, שצריכים לשרוף את החמץ, זאת אומרת, לגמור עם העצם של החמץ. מה שאין חכמים, הם פוסקים, שזה מספיק לבטל ולהשבית את התואר של החמץ. מוצאים את האפשרות שהיהודי יוכל לאכול או להנות מחמץ. ולכן מספיק שמפרר וזוהר על הלוח. זאת אומרת, המחלקת שביניהם זה גם כן עד איפה מגיע את הטומאה של החמץ, אם זה רק על ארבע יסודות שבו, או גם מגיע על העצם שבו. לפי זה יכולים לקשר למה שלמדנו כאן בשיחה, ההבדל בין הכפרה של הקורבנות לכפרה שנעשה על ידי מחצית השקל, שזה יותר מכפרה רגילה, זה כופר נפשי, שנעשה דבר חדש. זאת אומרת, שהחטא, הכפרה של הקורבנות יכול לכפר רק על החטאים כאלו שנתפסים רק בחיצוניות, ואפילו בפנימיות, אבל לא עד כדי העצם הנפש. ולכן מספיק בתארה של קורבנות, שרבי כותב, זה כמו טבילה במקווה של מים, שמעביר את הטומאה. גם כן, הכפרה של קורבנות, מעבירים את החטא, מעבירים את האפשרות שיהודי יחטא. מה שכן, בכופר נפשי של, של חטא העגל, זה לא מספיק להעביר את החטא, צריכים לשנות את המציאות. מכיוון שחטא העגל נתפס עד העצם, כמו התומה של מצטיין לפי רבי עקיבא, שנתפס עד העצם, ולכן לא מספיק רק להעביר את החטא, או לחפר על החטא, צריכים לשנות את המציאות בעצמו, כמו מקווה של איש. ולכן, באותו אופן של לטהר את העצם של הנפש, מפני התומה של חטא העגל, שזה נתפס עד העצם, היה צריך להיות מקווה של איש, לשרוף את כל המציאות וכל העצם של העבירה, גם כן, לגבי חמץ, אומר רבי יהודה שצריכים שריפה, לא מספיק, מפר וזור על הרוח, משום שצריך לחלות את העצם, ולחלות את העצם זה רק על ידי האש. וזה העניין של מטבע של אש, מטבע של אש מחפר על עצם החטא, הקשר עם העצם הנשמה, שמגלה את העצם הנשמה, ועל ידי זה עושה הבן אדם לבריאה חדשה, אז החטא, לא שמעבירים את החטא, משנים את האדם שמציאות חדשה שלא אין לו שייכות עם החטא הזה, משום שהעצם שלו נתגלה, ובעצם אף פעם לא הגיע החטא. הרבי הרבה פעמים מביא שכל הפרשות שבתורה שייכים לזמן שבהם נקראים, בדרך כלל פרשות כתיסה, קוראים בסביבות פורים, שבת אחרי פורים, וגם כן פרשת השכולים שקוראים את זה, שבועיים לפני פורים, שזה כבר קשור לפורים, כמובן במדרש, בגמרא. אז יכולים, צריכים למצוא גם כן הקשר, כל עניין הזה, לפורים. אבל את הרבה מביא במאמר, הרבה גם כן מביא בשיחות במאמרים, העניין של פורים, על שם הפור. זאת אומרת, הוא הגורל. שבפורים, הנס הגדול היה ביטול הגורל של המן. הרבה מסביר מה העניין של הגורל של המן, בדוגמה של הגורל של ים הכיפורים. ביום הכיפורים היה יום של סליחת האבון, שהקדוש ברוך הוא מחפר כל האבונות של עם ישראל. ומה הייתה העבודה מהעבודות הכי חשובות ביום הכיפורים? היה העניין של הגורל. הגורל מביא את האדם למצב כזה שלמעלה מטעם ודעס, שהגורל לא תלוי על ידי הבחירה. כשאדם מגיע למצב שלמעלה מטעם ודעס, הוא מגיע למציאות שלפני השם, כדי שמגיע לפני השם, אז יש כפרה לחטא. שהרי למעלה משם הוואי לא שייך פגם על ידי אחת, על ידי החטא. החטא מנוקף שם הוואי, החטא עושה פגם רק בשם הוואי, בשמות. אבל לפני הוואי, כשמגיעים במצב, במצב שלפני הוואי, לא שייך בכלל הפגם של החטא, וממילא משם מגיע כפרה על כל עוונות. אותו דבר רצה המן לעשות. הוא ידע שבעצם אין לו זכות להשמיד או להרוג או להביד את כל היהודים, כיוון שארור המן, ברוך מרדכי, ידע בדיוק מה המצב שלו. אך הוא רצה להגיע למקום כזה, למדרגה כזו, שאם צדקת מתיתן לו ורבו פשעיך ומטס אלוהי, ולכן היא פלפור הגורל, הוא רצה להגיע למצב, כמו שהיהודים מיום הכיפורים מגיעים למצב שהחטא לא עושה שום גם, אותו דבר, המן רצה על ידי הגורל להגיע למצב כזה ולמציאות, שהלא אח איסף ליעקב, זאת אומרת שאיסף ויעקב מאותו דרגה, ממילא אין למרדכי או ליהודים יותר זכויות ממנו, שבמצב כזה אם צדקת ומתיתן לו עברה ופשעך ומתס אלוי, לכן הוא זכאי גם כן לעשות את הגזירה נגד היהודים, ואין שום דבר שמפריע לו, וזה רצה על ידי הגורל. כל הנס של פורים היה שהיהודים הגיעו למצב יותר גבוה מהפור והגורל של המן. זאת אומרת, אף על פי שהפור והגורל, המצב של הגורלות של יום הכיפורים, מגיעים למצב של לפני השם, אבל זה עוד לא העניין של עצם. זה לא שייך עוד לעצם, משום שלעצם אלוקות, שם כן נוגע המצב של עם ישראל. שם גם כן, הבחירה, זה הולך רק על עם ישראל. ומצד המציאות כזאת, הם יכולים להתגבר אפילו על הפור ועל הגורל של המן. וזה הנס הגדול של פורים, שהם הגיעו למצב כזה, שהם אפילו למעלה מהמדרגה הזאת שנקרא ביום הכיפור לפני השם, ונקרא גם כן לגורל, וגם כן לגורל של המן. ואיך הגיעו למצב כזה? זה על ידי טבילה של אש. זאת אומרת, על ידי שעמדו במסירות נפש. כמו אברהם אבינו, שהמסירות נפש שלו הראשונה, שבעם ישראל, שזרקו אותו לכבשן האש, גם המסירות נפש של היהודים היה במצב כזה, הטבילה של אש היה להם, שהיה בשנה שלמה, עמדו במצב כזה, שמסרו נפש, ולא היה להם מחשבת זר, כמו שכתוב במאמרים של פורים, של כל הרבים, אז הם הגיעו עד העצם. כשמגיעים עד העצם, אז שאין מקום, לא רק שאין מקום לחטא, אין מקום אפילו להיפך החטא. זאת אומרת, שם זה העצם, מתגלה העצם של היהודי, שזה שייך דווקא לעניין של הבחירה של הקדוש ברוך הוא, זה שייך דווקא ליהודים, ואין אף אחד אחיזה בזה, רק העצם של הנשמה של היהודי, עם העצם מלוקות, הם ביחד. וזה גרם על נשא פורים, שהקדוש ברוך הוא לא התחשב בכלל עם הפור והגורל של המן, זאת אומרת שאף על פי שהוא הגיע למצב של אח עשיו יעקב, אבל הגיע, אבל עם ישראל, על ידי מסירות נפש שלהם, הגיעו לעצם ששם יש הבחירה דווקא ליעקב. אלתר רבי כותב שהנס של פורים והמדרגה שהם הגיעו בפורים הם יותר גדולה מאשר יום הכיפורים, כמו שאמרנו לפני כן, שיום כיפורים זה רק כפורים, ולכן כל הגילויים של יום הכיפורים כשנתגלה למטה לעולם הזה הגשמי, נתגלה באופן כזה שהוא יום שאסור בחילה, יום שאסור בשתייה, יום שאסור במלאכה. מדוע? משום שיש לו אף על פי שמגיע למדרגה גדולה שלפני הוויה, אבל יש לו עוד הגבלה שהוא למעלה מלגבול. הוא לא יכול להיכנס לתוך הגבול. מה שאין כן בפורים, הם הגיעו למצב כזה שהגיעו לעצם, ובעצם אין הבדל בין הגבלה ללא הגבלה. זאת אומרת, אפילו בעולם הזה הגשמי, על ידי שתייה, על ידי אכילה, וידה לא ידה, מגיעים, העצם מגיע למדרגה כזו ומתגלה גם כן בגשמיות של היהודי. וזה בדוגמה מה שלמדנו בשיחה, שדווקא כשמגיעים לעצם, זאת אומרת, למטבע של אש, אז שייך להגיד שיש משקלה מחצית השקל, מגיע למשקל הגשמי. זאת אומרת, הגילוי של העצם מתגלה לא רק בעולמות עניינים ובאופן של יום כיפור שאסור באכילה ושתייה, מתגלה אפילו במשקל של המחצית השקל. זאת אומרת, בעולם הזה הגשמי, שזה העניין של שמחה ומשתף של יום טוב, שחוגגים את זה בפורים, אף על פי שקשורים למדרגה כזה גדולה של גילוי העצם, שזה למעלה מכל העולמות, מכל הבחינות. הנה ידוע שגילוי העצם נזכה לקבל ולעוס דוב מפרד בביס המקדש השלישי, ולכן, כמו שעל ידי העניין של המחצית השקל נפעל על ידי מטבע של איש, הרב מסיים בשיחה שגם כן בעניין ירושלים יהיה באופן שבאיש אתה עושה לבני סו, ואני אהיה לך כנאום השם חוי מעשה סוביב, ונזכה לזה כמו שהרב מסיים בשיחה במהירה בימינו ממש.